אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. את המילים התמימות האלו שאנחנו יודעים בעל פה, כתבה המשוררת המלחינה והכוריאוגרפית שרה לוי תנאי. לכאורה מילים פשוטות של שיר ילדים ששרנו בפעם הראשונה בגן, כשסרטים עם נרות וצלופן אדום בקצה שלהם על הראש שלנו. אבל אם נרצה, נוכל לראות בהם תפיסת עולם שלמה. וזה בדיוק מה שבחרנו לעשות הפעם. שלום, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן אויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. כשחשבנו על חנוכה, חשבנו על המשפט הזה, באנו חושך לגרש. והחלטנו שבא לנו הפעם להביא לתוכנית אנשים שזה מה שהם עושים. כל יום מחדש. שהחליטו לעשות מעשה, ליזום משהו שעושה טוב, במובן הכי פשוט וברור, שמביא אור, שמגרש את החושך שנמצא בעולם כל הזמן, כי ככה זה. אז פנינו אליכם בפייסבוק ובטוויטר וגם ברדיו, וביקשנו שתשלחו לנו סיפורים של אנשים כאלו, ואתם השבתם ובגדול. עשרות סיפורים על אנשים שזה מה שהם עושים. מתוכם הבאנו ארבעה. למה דווקא אותם? כי הם נגעו בנו באופן מיוחד, וכי כל אחד מהאנשים האלו בחר לעזור לקבוצה באוכלוסייה שיותר קשה לה, שפחות רואים אותה, שלפעמים היא קצת יותר מוסתרת על ידי החושך. וכאן מישהו שם על אותם אנשים אור. אז מתי בפעם האחרונה הסתכלת על חסר הבית שמצונף לו בפינת הרחוב, או על ההומלס שמקבץ נדבות בצומת שבה אתה עובר מדי יום? כשאנחנו רואים אנשים שהחיים הביאו אותם לרחוב, אנחנו בדרך כלל מעדיפים להפנות מבט. לפעמים נכניס יד לארנק לחפש כמה מטבעות, כי לא נעים לנו. הנה אנחנו במכונית החמימה והוא שם מהעבר השני של הזכוכית בקור. אם יש מישהו שנמצא בחושך, זה הם. בעמותת מגרש ביתי מוצאים את האנשים האלו, משחקים איתם כדורגל, הכל מתחיל במשחק, ומשם השמיים הם הגבול. לפעמים אפשר לשנות לבן אדם את החיים. ועל זה בדיוק השיחה הראשונה שלנו. באנו חושך לגרש.
באנו חושך לגרש. אנשים שמביאים אור.
בוקר טוב לדודו אלבז.
בוקר טוב, קרן.
רכז פרויקטים של עמותת מגרש ביתי.
נכון.
ושלום לגיא.
שלום, בוקר טוב.
שתכף נספר את הסיפור שלך, אתה תספר את הסיפור שלך. מדי יום השבוע אנחנו מדברים כאן עם אנשים שמגרשים את החושך. זאת ההגדרה שלנו למה שאתם עושים, ואתם עושים את זה ביחד. דודו, בוא נתחיל, תספר לנו מה עמותת מגרש ביתי עושה בעצם.
עמותת מגרש ביתי בעצם, אנחנו משחקים כדורגל עם אנשים שהם חסרי בית, ודרך הכדורגל נוצר איזשהו קשר מאוד חזק ומשמעותי של שייכות, ולאחר מכן אנחנו עוזרים לאנשים שמשתתפים אצלנו לעשות כל מיני תוכניות שיקום, לעזור להם בכל מיני תהליכים בחיים שלהם. אנחנו נשארים איתם no matter what, מה שנקרא, לא משנה מה קורה איתם בחיים, אנחנו ממשיכים ללוות אותם, מהאמונה הזאת שאדם מתמודד עם בדידות מאוד קשה, אדם שהגיע למצב שהוא חי ברחוב, ובשביל לצאת מהמקומות האלה, בשביל לצאת מהמקומות הנמוכים והקשים האלה, גם אחרי שהוא יצא מהרחוב, הוא צריך תמיכה, הוא צריך קשר, הוא צריך שיהיו שם אנשים בשבילו, שיהיה להם אכפת, שלא ישפטו אותו, ויעזרו לו לצאת לדרך חדשה.
איך זה עוזר? איך אתה בא, יש מישהו, אתה יודע שהוא מחוסר בית, שהוא דר רחוב, אתה מציע לו לשחק כדורגל.
ממש
מה כך. פתאום? למה? איך זה קשור?
זאת שאלה נהדרת, ואני חושב שהתשובה היא שזה הספורט הכי פופולרי בישראל, וזה הרבה פעמים מזכיר לאנשים מבוגרים את הזמן הזה שהם היו ילדים ושיחקו כדורגל, ופתאום כל הבעיות נעלמו, הכל היה שקט, היה כיף לבוא ולשחק ביחד, וכשהם מגיעים למגרש, הם גם שואלים אותנו את אותה שאלה, מגיעים למגרש, מתחילים לשחק, יש אוטומטית מין תחושה טובה כזאת של וואו, יש פה אנשים שכיף לי איתם, כיף לי פשוט לבוא ולשחק כדורגל. בהתחלה אנחנו לא מדברים על תוכניות שיקום ועל כל מיני ליוויים, הם שבעים מהדברים האלה, אבל מהר מאוד הם מגיעים אלינו והם רוצים שאנחנו נבוא ונעזור בכל מיני תחומים בחיים.
כלומר, מעצם העובדה שאתם משחקים כדורגל ואתה לא מדבר איתם על שום דבר, אתה לא אומר להם שהם צריכים להיכנס לתוכנית שיקום או לא צריכים להיכנס לתוכנית שיקום, נוצר איזה סוג של אמון שמאפשר אחרי זה את ההמשך, את ההמשך ההשפעה על החיים שלהם?
בדיוק, אנחנו לא מדברים על צורך, אנחנו לא מחייבים לעשות אף אחד כלום, אנחנו לא בודקים אם אדם עכשיו נמצא בשימוש בסמים או לא, זה פחות חשוב לנו, ברור שאנחנו לא היינו רוצים שזה יקרה, אבל אנחנו גם יודעים שאם זה קורה, זה איזשהו סימפטום של מישהו שמתמודד, זה הסלף-מדיקייט שלו, זה מישהו שמתמודד עם קשיים אחרים בחיים ומחפה על זה בשימוש בסמים, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לו, לעשות לו נו-נו-נו על, על, על השימוש, כי אנחנו יודעים שזה פשוט הדרך שבה הוא מתמודד עם דברים. המטרה שלנו זה להראות שיש עוד אופציות, יש עוד דרכים להתמודד בחיים, ואנחנו יכולים, וזה יקרה רק בעזרת אמפתיה מאוד גדולה, בעזרת ערך של שוויוניות, כולנו משחקים ביחד כדורגל, אנחנו המתנדבים, המאמן,
משחקים. תאר לי משחק כזה, אוקיי, מגיעים, איך זה נראה? מה קורה?
קודם כל אנחנו מתחילים באיזושהי שיחה קצרה, באימון, תחילת האימון, מסביב למעגן, מספרים מה הולך לקרות, לפעמים יש לנו משחקים נגד כל מיני קבוצות, ואז יש לנו מאמן, קוראים לו קובי שלו, הוא שוער עבר בהפועל תל אביב, איש מאוד מוכר, והוא מתחיל את האימון, עושים כמה תרגילים, אחרי זה משחקים ביחד, אוכלים פירות בחוץ, יושבים, מדברים על החיים, ואז אנחנו עושים את הליוויים האישיים מחוץ למגרש.
שזה משהו שברור להם שהוא מגיע, או שזה לא ברור שזה מגיע? אפשר לבוא ולשחק בלי ליווי אישי?
אפשר לבוא ולשחק בלי ליווי, היו לנו לא מעט אנשים שפשוט לא רצו, ועם הזמן החליטו שהם גם רוצים להיכנס לזה בשביל לשפר כל מיני תחומים בחיים שלהם, ויש כאלה שעדיין לא מעוניינים, וזה בסדר גמור.
איך הגעתם לגיא? איך מצאתם את גיא שנמצא איתנו על הקו?
האמת שכשגיא הגיע אני בדיוק הייתי בחול.
גיא, איך מצאו אותך?
אולי אתה תוכל להסביר
גיא. איך הגיעו אליך?
איך הגיעו, היי, קוקר טוב. אז כן, קודם כל דודו זה אח על מלא, הם לא מקטנע, זה לא חבר, זה ממש, זה כל שעה, כל רגע, כאילו, בכל מצב דודו, יש בעיה, דודו שם, אם לא, אחד מהמתנדבים, את זה. איך מצאו אותי? אני לפני בערך שנתיים, ככה עשיתי כמה טעויות, ודרכם הגעתי לרחובות, לחיות ברכב שלי למעשה, גרתי איזה שנה ברכב, עד שהגעתי למצב של בריאותי ממש לא טוב,
אולי רגע אפילו שווה להתעכב על זה, כי לפני כן היית נשוי, ילדים, בית, נכון, עבודה.
עבודה, אפילו בשירות המדינה.
זה לא שהיית שנים ברחוב כמו חלק, אני רוצה לעמוד על זה כי זה יכול, לפעמים אני חושבת שזה יכול לקרות כמעט לכל אחד.
נכון, הייתי בן אדם לגיטימי, יוצא יחידה מיוחדת, קרבית, עבדתי בשירות המדינה 8 שנים, עשיתי כמה וכמה דברים, הלכתי קצת בדרך של עצמאי, ניסיתי לשפר את החיים, הערכים לא הסתדרו כמו שאומרים, התגרשתי, נפלתי לעבוד בחיי לילה, קורא לבין נפילה, ומשם ההידרדרות היא בתקופה של 5-6 שנים, שזה, אתה לא יודע בדיוק מה אמור, אבל אתה חי, אתה זורם, אתה מתגלגל. וזהו, ואחרי יום הולדת דווקא של 39, מצאתי את עצמי בבית חולים, אחרי שסבתי והצעתי וטיילתי, 4 מסיבות יום הולדת חגגתי. מצאתי את עצמי שם זרוק, אף אחד במשפחה לא בא לבקר, כולם כאילו עשו עליך איזה איקס, כועסים עליך נורא. כי מאמינים שאתה עושה את הכל בידיים שלך, ואתה ילד אחראי וגדול, ועשית טעויות, ותלמד להתמודד, ולמעשה, כאילו, זה הדבר הכי טוב שקרה למעשה, הם זרקו אותי למים, נתנו לי לשחות, ואז הכרתי עמותה שאנחנו עובדים איתה במשותף, קוראים לה עמותת אכפת, שהיא ממש מתנוקחת את האנשים ושמה אותם בדירות, בתוך הקהילה.
ופוגרת אז, בשלב הזה?
הכרתי באוספל, בעמותת אכפת, הם אספו אותי.
לא, אבל לפני כן, בשלב...
ברחוב, באוטו, ברכב שלי, היה לי רכב כזה, חייתי בו, סידרתי לי שם בים, עשיתי לי אוהלים. וגם אם הייתי נגיד עובד בלילות וזה, ומרוויח קצת כספים, אז סוגר לי איזה חדר במלון או
ברחמניה. נע ונעד כל הזמן.
כן, כל הזמן ברחוב, אפילו לומד לאהוב את זה, ואתה יודע, וללמוד לחיות את זה, ועוד סוג של משהו בחיים, שאולי אנשים לא רואים אותם כמישנים, אבל זה עולם שלם שם.
אוקיי, ואז אתה מגיע לאכפת, והם עוזרים לחסרי בית... נקיים, שהם לא מכורים.
נכון. ולמעשה את ה...
מכורים נקיים.
מכורים נקיים, את צודק, קבלת, נכון, אתה אף פעם לא נגמל, מכורים נקיים.
נכון. ואני הייתי בתקופה של טיפולים בכדורים פסיכיאטריים, שהובילו אותי לשתיית אלכוהול, לשימוש בסמים קצת יותר מעבר למה שמותר, וערבובים וקצרים וכל מיני, והגעתי לאיזה מצב ש... בין חיים למוות, מלדת 39, ואז מגיעים... אומרים, טוב, זה השנה האחרונה של ההוללות, ואז הגיל 40 לתובנה. ואז באמת נכנסתי והכרתי את העמותת אכפת, והתחלתי אפילו גם לעבוד שם, להיות נהג ולעזור ולהיות שם חלק, כי באמת הבנתי שאם אני עוזרים לי, ותוך 3 חודשים ראיתי את עצמי על הרגליים, ורק רוצה להחזיר ולתת ולעזור. ואז הכירו, אמרו לי, אתה אוהב כדורגל? מה זה אוהב? אמרתם, אני שחקן של יפו בכדורגל של הילדים, זאת אומרת, מה זה כדורגל? בטח. ואמרו לי, יש קבוצה מגרש ביתי, לך לשם, תגיד שאתה רוצה לצלק כדורגל, ויאללה. אז כמו שכן הגעתי לשם, ועם כמה חבר'ה מההוסטל, שחלקם גם אסירים ברישיון, וכל מיני אנשים שמזה, ופתאום הם גם, מה יש כדורגל, ואני שיחקתי ואני שחקן עבר, פתאום אתה רואה בן אדם ששחקת איתו בילדות, ופתאום אתה רואה כל מיני אנשים שהיית איתם במקומות כאלה חשוכים, ואנחנו פה כולנו בכדורגל. באמת דודו היה אז בחול, ולא כל כך עיקר, והתחלתי לזרום, לשחק, להגיע וכאן. והיום הזה שהגיע בדיוק דודו, ואמרו, טוב חבר'ה, אתם יכולים, תודה, לעזר בנו, יש לנו מתנדבים, מה שאתם צריכים. ובדיוק היה פגישה הראשונה כזה, ישבתי אחרי, אני חושב שיצאתי עם הפסד כזה, וחדתי אותו כזה ארס כזה שלא מוכן להפסיד, יצאתי עם דיבור כזה ולא לא זה. ואז ראיתי דודו מסתכל כזה, ישבתי איתו, והתחלתי לתת לתסכול שלי ו... זהו, ומאותו היום, עד היום, זאת אומרת, חברים, ברמות שכאילו, מקרה, אם אני יכול לשתף על בית חולים, שגם במהלך כל הטיפול והשיקום שלי, אבל נאלצתי לעבור ניתוחים וניקיונות, ולסדר את החיים, כמו שאומרים, את הגוף. כי באמת הגוף שלי אמר, חלס, מעכשיו אתה תטפל בי, אם אתה רוצה להגיע מרצדס 40 ולא סוסיתה. וברוך השם, רזיתי במשקל באמת, והתחלתי להיות קצת יותר פעיל, וההיפראקטיביות שעלתה, ובאמת השימוש רחוק ממני, זה לא עושה לי את זה, אם יש לי את הרגע הזה שאני רוצה וצריך, אז אני בורח לספורט, או שאני מתקשר לדודו. וזהו, ומשתדלים, וכל יום זה מלחמה, כל יום זה באמת... איך אומרים, לקום, וחוץ ממה שיש לי היום, שזה שלי, הילדים והמשפחה, שגם היה מרחק ונתק, היום הם גם איתי, ואנחנו עם בת זוג, ואני גר, ובאמת החיים חזרו למסולם, כמו שאומרים, זכיתי לראשון הנהיגה שלי בחזרה, מי היה מאמין, ראשון מסעית, הרבה גם בעזרת החבר'ה, הם לקחו אותי ורצו איתי להוצאה לפועל, ולכל המקומות האלה תנקה ותסדר את החיים.
זה ממש שינה לך את החיים.
ממש, ממש, אני, כן, אני אפשר להעיד עליי שבאמת הייתי באחים פוזר, ומה זה יומן, כאילו לכתוב, אני ביומן, וכאילו ראיתי את דודו וכזה.
דודו.
אבל ייקח רגע יומן, תכתוב.
דודו.
מה אתה צריך?
דודו, למה אתה עושה את זה?
וואי, כי זה העבודה הכי, הכי מושלמת שאפשר לעשות. כי זה ממש... ברגע שפרסמו את המשרה, אני ממש זוכר אותה בדיוק איך פרסמו את הפוסט, אני ידעתי שזה לא בשבילי, זה לא, זה אני. זה כאילו מישהו לקח משרה מסוימת וכתב אותה בפייסבוק, ובעצם זה אני. זה ממש, ברגע שראיתי את זה, ידעתי שאני מתאים לתפקיד. גם כי אני אוהב כדורגל, ובעיקר כי אני אוהב אנשים, וגיליתי גיליתי עולם שלם של אנשים מדהימים עם יכולות וכוחות וקסם שחוו חיים לא פשוטים ורוצים להעלות את החיים שלהם על מסלול אחר. וככל שאנחנו מתקרבים יותר, אנחנו מגלים כמה עוצמות יש בהם.
אני מאוד מודה לשניכם. דודו אלבז, רכז הפרויקטים של עמותת...
אני רק אגיד, קרן, שאנחנו טסים לפינלנד.
אתם טסים לפינלנד למונדיאל חסרי הבית.
נכון.
שזה קיים בכלל, זה דבר, כי הפרויקט הזה קיים בכל העולם, המודל הזה.
נכון, נכון. ואנחנו נבחרת ישראלית, השתתפנו כבר 3 פעמים במונדיאלים שונים, ובקיץ אנחנו נטוס, אנחנו כמובן נצטרך ספונסר שיעזור לנו לממן את זה.
שמעתם? אם מישהו רוצה לממן את ה... זה מצווה, זה באמת בהנחושך לגרש.
לגמרי, אז מוכנים להיכנס אלינו לדף פייסבוק, מגרש ביתי, אנחנו שם ונענה.
והחבר'ה יכולים לצאת מארץ, לחלקם אני מניחה מסובך.
לרובם, זה הקושי העיקרי, צווי עיכוב יציאה מארץ, אנחנו עובדים מול הוצאה לפועל בעניין הזה. זה הקושי העיקרי.
כשתמר רכניץ הייתה ילדה, אבא שלה לימד אותה ואת האחיות שלה לעשות הכל בבית. לקדוח, לתלות תמונה או מדף, לתקן נזילה. ואם צריך גם לשים טיח ולשפץ איזה פינה שנראית על הפנים. את האחים שלה הוא הקפיד ללמד לבשל ולנקות. כשהוא הלך לעולמו, היא החליטה שהיא רוצה לעשות משהו כדי לזכור אותו. וכך נולד המיזם הבא.
באנו חושך לגרש, אנשים שמביאים אור.
בוקר טוב לתמר רכניץ.
בוקר טוב.
באנו חושך לגרש, והבוקר עם פרויקט שלך, שאת יצרת, את המצאת בעצם, בעקבות המוות של אבא שלך. מה קרה שם?
כן, פרויקט שאני יצרתי במרכז צעירים בירושלים, מוביל אותו. אבא שלי נפטר באופן מאוד פתאומי לפני 2 ומשהו. ואחרי שקצת התאוששנו מההלם הראשוני, האחיות שלי ואני חשבנו שאנחנו רוצות בעצם לעשות משהו לזכרו, שהוא גם יביא את הערכים שלו ואת האדם, וגם יעשה משהו שהוא לא רק למשפחה, משהו שהוא יכול שיהיה לו ערך חברתי. בהתחלה עשינו, והחלטנו, היה לו מאוד מאוד חשוב שאנחנו, הבנות שלו, נדע להסתדר, להחליף גלגל, לתקן נזילות, סתימות, לקדוח, כל דבר כזה. במקביל, אני אומרת שאחים שלי למדו לבשל ולתפור. ואז החלטנו שיהיה ממש יפה לעשות סדנת שיפוצים לבנות משפחה וחברות. בבית, משהו מאוד צנוע. עשינו את זה, זה היה משהו מאוד תרפויטי מבחינתנו לאבל. אבל מה שהיה יותר מעניין, שבסוף האירועון הזה, המון אנשים באו ונקשו אליי, אז מתי ההמשך? מה את עושה עם זה? ואז החלטתי...
האמת שכשאני שומעת את זה בעצמי, אני מיד אומרת לעצמי, רוצה להיות מוזמנת לאירוע כזה. כן.
נכון. זה באמת גם כיף. זה כיף, זה מצחיק, זה מסקרן, זה למידה נורא נורא מרגשת. ואז בעצם החלטתי לקחת את זה שלב אחד קדימה, וחברתי לשותפים המדהימים שלי במרכז צעירים בירושלים, ולמודל הירושלמי, פרויקט שנקרא מודל הירושלמי, וביחד בעצם החלטנו לעשות פרויקט של סדנאות שיפוצים לנשים. עכשיו, אני חייבת להגיד שהפרויקט שסדנאות שיפוצים בכלל, וסדנאות שיפוצים לנשים, זה מוצר שקיים, אנחנו לא המצאנו את זה. אבל זה מוצר די יקר, זה מוצר בדרך כלל שמגיע לשכבה מאוד מסוימת באוכלוסייה, וגם שכבה שאולי יש לה מודעות לנושא הזה, מודעות לשיח מגדרי וכל מיני סמינרים על פמיניזם, ואנחנו רצינו להגיע לאנשים שזה פשוט ישנה להם את החיים.
כמה זה עולה אגב, מה שנקרא בשוק הפרטי?
1,500 שקל, ככה, ל4 מפגשים.
הרבה כסף.
כן. המון כסף, ולא משהו שנשים שהן נאבקות על כל שקל יכולות להרשות לעצמם.
נכון.
אז אנחנו בעצם פתחנו 3 מחזורים. מחזור אחד היה לנשים חרדיות יחידניות, גרושות, פרודות, שזה היה בשיתוף עם ארגון באשר תלכי. מחזור של נערות בסיכון, ומחזור של נשים גם יחידניות גרושות במזרח ירושלים. ובעצם כל מחזור כזה היה לו שלושה מפגשים. כל מפגש היה מוקדש לנושא אחר, לנזילות, לקידוח, לצביעה וככה, וגם היה לנו מפגש אחד משותף לכל לשלושת המחזורים, שבעצם זה היה מפגש של נגרות.
כלומר, שלוש קבוצות, קבוצה של נשים גרושות חרדיות, קבוצה של נערות בסיכון, וקבוצה של נשים גרושות פלסטיניות, נפגשות ביחד ועושות נגרות.
נכון, זה באמת לא היה מראות שגרתיים לראות נשים עם כפי ראש שונים אחדומים, פשוט קודחות, פשוט מכינות שרפרפים. זה באמת היה מרגש.
אנשים שהגיעו לשם, למה הם הגיעו לשם? מה הם אמרו לכן? מה עלה במפגשים עצמן?
תראי, קודם כל, כשחשבתי על הפרויקט והתחלתי לדבר על זה עם הרבה אנשים ממזרח ירושלים ומהחברה החרדית, אמרו לי, זה לא אלך, זה דבר יותר מדי מסורתי, החלוקה הזאת יותר מדי, היא יותר מדי מקובעת, שזה דבר מעניין, כי כבר יש נשים שופטות, חרדיות, ערביות, יש נשים בכנסת, יש נשים בהייטק, ודווקא בתחום הזה, שם זה נשאר מסורתי. בהתחלה אמרו לי, זה לא ילך לך. אבל מהרגע שפתחנו את הרשמה, היינו באוברבוקינג, ונשים מאוד 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 רצו להגיע לזה. אני חושבת שברמה הכי פשוטה, לפני שמדברים על ערכים, זה הופך את החיים להיות יותר קלים, יותר פשוטים. כי אם יש איזושהי תקלה בבית, קודם כל זה יכול לעלות הרבה כסף להזמין מישהו, ואני רואה על עצמי שכשיש לי תקלה, אני יכולה להזמין מישהו ולשלם 300 שקל, ואני יכולה ללכת לחנות לחומרי בניין ולתקן את זה ב5 שקלים.
כן.
אבל מעבר לזה, זה נשים שיש להם עוד התמודדויות בחיים, הם רק הדבר הזה של להזמין מישהו ולחכות לו בבית, ואז לפחד שאולי הוא יעבוד עלייך, ולא לדעת בדיוק מה קורה, זה חוסר אונים. ואישה אחת אמרה לי, בסוף המפגשים, היא אמרה לי, תשמעי, מאז שהתגרשתי חייתי בפשרה. היה לי דברים בבית שתקולים, יש בהם בעיות, ולא יכולתי לתקן את זה. והנה, עכשיו החיים שלי פשוט, אני מבטרת על הפשרה, זה הופכת את החיים שלי להיות יותר טובים. יש גם נשים שאמרו לנו במזרח ירושלים, שהתגובות שהם קיבלו לא היו טובות. היו עליהם לחצים לא להמשיך. והם אמרו, אנחנו רוצות את העצמאות הזאת, אנחנו רוצות את הכוח הזה.
כי אנחנו נמצאות, אני חושבת, תוך כדי השיחה, ומה שאת מתארת בנקודה מאוד מעניינת בזמן. דווקא הקבוצות שציינת, זה קבוצות שעוברות שינוי מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות. אנחנו כל הזמן קוראות על נשים חרדיות שעובדות בהייטק, ומסתכרות הרבה יותר ממה שאי פעם הם יכלו לעלות על דעתן. אנחנו רואות מה קורה עם נשים ערביות שהולכות ומתקדמות, הן מצטיינות בדרך כלל בכיתות שלהן מבחינת לימודים. והנה דווקא כאן, כמו שאת אומרת, בלואו-טק, בחלוקה המסורתית, אז באו ואמרו להם, לא, את זה עדיין תשאירי לגבר. כאילו מין סוג של אמירה, אל תיקחו לי את הדבר האחרון שנשאר לי, שזה לתקן לך את הדליפה בצינור. את כבר עושה כל דבר אחר, אז אל תיקחו לי את זה.
קודם כל, מאז שהתחלתי את הפרויקט הזה, כמות הבקשות מגברים לעשות סדנאות כאלה היא מטורפת, המון גברים רוצים את זה.
מסתבר שגם, שלא כל הגברים יודעים להיות שיפוצניקים, שזה אגב הגיוני לחלוטין באמת.
זה בסדר גמור.
בוא לא ניפול לסטריאוטיפים לשום כיוון.
לגמרי. זה מעניין, כי באמת בהתחלה שדיברתי על זה עם אנשים, אמרו לי, זה יהיה יותר מדי שבירת מוסכמות. אבל אם תשימי לב, אנחנו התחלנו את זה מנשים שהן לא יכולות לחכות לבן הזוג שלהם שיגיע בערב הביתה ויתקן את זה.
כי אין בן זוג.
כי אין בן זוג. אז בעצם, כן, יש כאן שבירת מוסכמות ואין כאן שבירת מוסכמות, כי בעצם אישה או גבר שהם יחידנים, הם בעצם צריכים לתפקד בכמה תפקידים. אני חושבת שאולי זה היה אחד הכלים שאבא שלי רצה שנקבל, שנוכל לבנות, שנוכל לחיות גם בלי להסתמך או לחכות למישהו שיגיע בערב הביתה ויעשה בשבילנו משהו. ובעצם אנשים האלה, זה לא שיש להם ברירה אם לעשות טסט לאוטו או אם יש להם נזילה, זה לא שיש להם חלוקת עבודה, אני אטפל בזה ובן הזוג יטפל במשהו אחר, אלא הן חייבות לעשות את זה. אפשר לראות גם את האפקט המניפה של זה, כי אחת הנשים למשל אמרה לנו שהיא כבר עשתה בבית תיקון, והבת שלה אמרה לה, מה, אמא, את קודחת? מה? היא אמרה לה, כן, הנה בואי, גם את יכולה, וכבר העבירה את זה לדור הבא, שזה יראה לו פחות מוזר. אגב, אנחנו מדברות על חברות שמרניות, אבל אני לא חושבת שבחברה חילונית או בחברה כללית זה מאוד נפוץ שילדות חילוניות או נשים חילוניות כל היום הן מסתובבות עם מברגים.
לא נפוץ בכלל, אני יכולה להעיד. לא נפוץ לחלוטין.
כן, אז זה לא משהו שהוא קשור לחברה בהכרח שמרנית.
חד משמעית, לא קשור בהכרח לחברה שמרנית, ואני חושבת שזה משהו שבאמת כל אישה יכולה לצאת נזכרת ממנו. כשזה קורה, שהסדנאות האלה קורות, את מדמיינת לעצמך את אבא? מה הוא היה אומר אם הוא היה רואה את זה?
בהתחלה היה לי קשה. זה אירוע מרגש וכיפי, וממש אווירה מדהימה. ולי היה קצת תמיד איזה משקולת שקצת מקשה עליי לשמוח לגמרי. כן, אני חושבת שהוא היה מאוד מאוד שמח, ואבא שלי היה מנהל סניף בנק, אבל כשאנשים ראו אותו, הם תמיד שאלו אותי, הוא עושה משהו עם הידיים, הוא רצף, הוא עובד בבניין או משהו כזה, וזה היה, זה היה לו מאוד חשוב להיות מחובר לקרקע, ובאמת, לנו הוא לא עשה הנחות, אם היה לנו פנצ'ר ב-12 בלילה, הוא היה מדריך אותנו בטלפון, איך להחליף אותו, איך לתקן נזילות, הוא, זה, באמת הוא הכשיר אותנו לזה. אני חושבת שהוא ישמח שהדבר, שהכלים האלה לא נשארים בגבולות המשפחה, אלא יוצאים הלאה.
ועכשיו מבחינה מעשית, מרכז הצעירים של עיריית ירושלים מפעיל את הפרויקט, ומתכננים לפתוח מחזורים נוספים, נכון?
כן, האמת שיש לנו שותפות נורא נורא טובה עם עיריית ירושלים, ועם יועצת ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, ועם סמנכ"לית העירייה, ובעצם אחרי שהם ביקרו ב... אחד המחזורים שלנו, הם החליטו לאמץ את הפרויקט ולהמשיך לפתוח עוד שני מחזורים.
איזה יופי. עינב מוקדסי היא יזמית ומנהיגה. היא בת 35, ההגדרות היבשות קוראות לה אישה עם מוגבלות, אבל החיים מלמדים שעינב משנה עולם. בזכותה, יש היום בגני ילדים בירושלים אנשים עם מוגבלויות שעובדים כסייעים וסייעות. והקשר בינם לבין הילדים הוא משהו ששום גננת ושום איש חינוך לא יצליחו לייצר.
באנו חושך לגרש, אנשים שמביאים אור.
בוקר טוב לעינב מוקדסי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
נגיד שלום גם לאורן רייך.
בוקר טוב, שלום.
עינב הקימה את מיזם סייעות עם מוגבלות. עינב, ספרי לנו על עצמך.
אני סעד בגן סולד כבר 8 שנים. אני בת 35, וזהו. עומדת בדוד ילין, עדיין.
זה לא כזה זהו, בעצם. איך הפכת להיות סייעת בגן? איך הקמת את המיזם הזה, נכון?
זה היה לפני כסביבות 6 שנים. המיזם התחיל בדוד ילין בסייעות, מודעות. זה השם המיזם היה. עכשיו זה סייע עם הסייעות מודעות. כיום אין לי מושג איך זה התחיל. זה התחיל משם מדוד ילין בקורס של יזמים, יזמיות, ומשם זה התגלגל למשהו גדול כזה, איכשהו זה הגיע לאיזה 20 חבר'ה במערכת.
את היית סייעת בגן פרטי כבר מהשירות הלאומי, נכון?
כן.
ואז נכנסת ללמוד בדוד ילין את אותו קורס, ורצית שיהיו עוד כמוך, נכון? שלא תהי רק את.
כן, נכון.
ואז
התחיל המיזם התחיל לעבוד וכל זה, הרגשתי התרגשות, כאילו עוד אנשים כמוני במערכת, עוד אנשים נכנסים למערכת, זה היה כאילו התרגשות גדולה.
מה את עושה בגן?
סייעת, כאילו כל דבר, כאילו עוזרת לגננת, לסייעת, לילדים.
את נהנית מזה?
כן, מאוד. ועד שכל החבר'ה גם נהנים מזה.
שהילדים גם נהנים איתך.
כן, גם החבר'ה שבלימודים, שביחד הם גם, הם כל הזמן משפחים את הרעיון.
אורן, מתי פגשת פעם ראשונה את עיניו?
אני פגשתי את עיניו, אני חושב, לפני 9 שנים, mm-hmm. בגן שהוא היה גן פרטי נגיד, ואז בעצם ההורים נדרשו לשלם עוד איזה תוספת לשלום על, על סייעת נוספת, על עיניו, ואז אחר כך הגן הזה נסגר ועבר לגן עירייה, והברון הוא שעיניו עוברת יחד איתנו.
רציתם שעיניו תמשיך איתכם לגן העירייה?
חובה, כן.
למה?
שזה... כי נשמה גדולה והיא סייעת נהדרת, והיא נותנת מעצמה לילדים מעל ומעבר, באמת, עם צורה, היא בחורה מיוחדת מאוד, וגם יש לה כוחות לסחוף אחרי עוד אנשים כמוה.
ואז הבנתם שיש בעיה, ברגע שזה גן עירייה, לא ניתן לחייב את ההורים לשלם על סייעת
נכון,
שלישית.
נכון,
פניתם
נכון.
למשרד התמ"ת, ניסית להבין איך אפשר לשלם לעיניו בעצם. גילית
נכון.
שהתשלום לאנשים עם מוגבלויות, זה אולי נושא לשיחה אחרת, הוא מאוד בעייתי.
זה נושא לשיחה אחרת,
במערכת
נכון.
הציבורית, ואז מה קרה בעצם?
ואז אנחנו פגשנו אנשים טובים מאוד, את אייל בלוך וסילביה שטיגליץ מהמכון לחינוך לקיימות בדוד ילין,
mm-hmm.
וביחד יצאנו איתם למאבק על זה שעיניו צריכה להיות מתוקצבת כמו סייעת של העירייה. בזמנו גם חילי טרופר הזה היה אז במשרד החינוך, ועזרנו עם זה מאוד, שדחפו את זה, לצערי בשנייה האחרונה הממשלה אז נפלה והכל הסתבך, אבל באמת מאבק שאני חושב 3 שנים שכלל גם איומים בהשבטת הגן ובהשבטת הבית ספר שקשור הכל, בסוף זה קרה. זה קרה, ועיריית ירושלים פה גם כן נכנסו לעזור לנו, ותודה גדולה גם להם.
Mm-hmm.
ובשנתיים הראשונות זה נהיה פרויקט של 10 סייעות, מה שעיניו קוראת סייעות מודעות לעצמן, לפרויקט. ושמחתי לפני שנה גם כן אחרי מאבק להגדיל את זה, צריך להגדיל את זה 20 סייעות שכאלה.
20 סייעות?
20 סייעות בעיריית ירושלים, כרגע זה רק בעיריית ירושלים, עכשיו נעשים מהלכים גם עם עיריית רעננה ועיריית אשדוד, שהפרויקט הזה יקרה גם שמה, וזה פרויקט נהדר.
עיניו, את מדברת עם הילדים או עם ההורים על המוגבלות שלך? זה משהו שנמצא שם?
יש פה שם שכן, כי הם מבקשים משהו או לקרוא או משהו כזה, ואין לי, אין לי אפשרות לעזור בזה.
Mm-hmm.
אז אמרתי, תן לי משהו אחר, אני אעשה איתך משהו בדרך אחרת.
כן.
זה מה שעשינו, אנחנו מנסים להביג את זה למשהו אחר, כאילו, או למשחק אחר.
ואיך היחס של הילדים אלייך?
אחרת, וואו. כל הצוות משתגע מזה גם.
כי מה?
הם יודעים, כאילו, הם מסתכלים עליי, כאילו, ממש, איש יכול לתת להם מה שהם רוצים, את החיבוקים ואת הכל. צחוקים גם.
כלומר, הם יודעים שממך הם יקבלו משהו שהם לא מקבלים מאף אחד אחר בגן.
כן.
שזה בעצם העניין, נכון? זה לב הסיפור פה, אורן.
זה לב הסיפור. אני חושב שעיניו היא חד פעמית, באמת שהיא חד פעמית. ומה שהיא נותנת לילדים זה משהו שקשה להם לקבל ממישהו אחר. ואני חושב שכל הסייעות והסייעים בפרויקט הזה מביאים, בדיוק אתמול חשבתי כאילו מה המילה שהכי יכולה להבהיר את זה, אני חושב שהם נפגשים באיזה מין רוח מיוחד כזה, שהם יכולים להיפגש איתו רק דרך האנשים המיוחדים האלה שעובדים איתם.
כן.
זה נדרש איזה תשומת לב מיוחדת ואיזה הבנה ש... שאנשים הם מגוונים מאוד, והילדים נענים לזה בצורה מדהימה.
כי הילדים הרבה יותר חכמים בהקשר הזה מאשר המבוגרים, שכבר הרבה יותר שבועים מסטריאוטיפים.
הם בלי אסטריאוטיפים, הם לא קוראים את זה בשמות של מוגבלות ושל כל אחד, הם לא מבינים את זה, הם מבינים רק את המפגש הזה, הישיר,
האנושי, בין בן אדם
האנושי,
לבין אדם.
וזה חזק ב... זה מרחיב את הלב של כולם, באמת.
וזה אומר שהילדים האלה יגדלו להיות מבוגרים מודעים. עיניו קוראת לזה סייעות מודעות, הילדים שהיא מגדלת יגדלו להיות מבוגרים מודעים, שידעו אני... להתנהג, אני חושבת, הרבה יותר יפה לכל אחד אחר.
אני חושב שזה פותח, מרחיב להם את הלב למגוון של, מגוון כל כך גדול של אנשים, שזה זה אורך שנים זה יעשה דבר נהדר.
עיניו, מה, כן. היית רוצה פשוט להמשיך עם זה הלאה מבחינתך, נכון? מה המטרה?
מטרה שזה יהיה בכל עיר בישראל, כאילו, יהיה, לא תגיד, יהיה 5. בינתיים 5 בכל עיר כזה, שאנשים עם מוגבלות שיהיו בגן חלוטין רגיל. הצוות והגן והילדים וההורים הם אנשים רגילים. ורק יש, כאילו, יהיה עוד איש, כאילו, עם חינוך או מיוחד, או חינוך רגיל, או עם מגבלה כלשהי ששם יהיה. עם איזשהו מגבלה כלשהי.
בכל גן, את אומרת.
כן.
זה המטרה. סומכת עלייך שתגשימי אותה.
איזה מנהיגה זאת אינה, זה מדהים.
אז למה אתה מתנדב? כי זה כמו התמכרות, אתה מקבל מזה את ההיי הכי טוב בעולם. במשפחה שלי כבר יודעים, אם אני עצבני, שולחים אותי לחפש איזה חילוץ, וזה מיד מרגיע אותי. תכירו את הרב שמריה אבא שאול, מתנדב בידידים.
באנו חושך לגרש, אנשים שמביאים אור.
שלום לרב שמריה אבא שאול.
הוא שמח לכל המאזינים.
סגן מנהל סניף פתח תקווה בעמותת ידידים.
כן.
מה זה אומר?
עמותת ידידים זה עמותה שעוזרת לאנשים בדרכים, בדברים שלא מצריכים ידע רפואי או ידע מקצועי. זה בעיקר מתנקז לרכבים, החלפת גלגל, מילוי מצבר, התנת מצבר בקבלים, פתיחת רכב נעול. ולצערנו גם מקרים של ילדים נעולים ברכב או לחודים במעלית, שגם כן הכוננים עוברים הכשרות ומחלצים בזמן מאוד קצר.
מתי אתה הגעת לזה? איך הגעת לזה? למה אמרת לעצמך בעצם אני רוצה להיות שם?
טוב, אז כנראה שיש לי חיידק התנדבותי, אבל הכל התחיל לפני 5 שנים. אני הייתי בצפון בטיול, ואשתי נתקעה עם תקר בגלגל כשלקחה את הילדות לטיול קטן. אז אני שם מנסה לעזור לה בשלט רחוק, מחפש חברים שיעזרו לה במרכז, ואז חבר אומר לי, למה שלא תתקשר לארגון ידידים?
לא הכרת בכלל את הארגון.
שמעתי את זה בעבר, אבל לא חשבתי שזה באמת אמיתי. הוא אומר לי, תתקשר. אני מרים טלפון, מתקשר, ובאו לעזור לאשתי מאוד מהר. החלטתי שאני חייב להחזיר טובה. וזהו, מאז עד עכשיו החזרתי הרבה טובות, אבל כנראה שאין גבול.
מה זה אומר בפרקטיקה? יש לך משמרות, יכולים להקפיץ אותך, איך זה עובד?
אז לא, הארגון עובד בעצם לא חייבים לצאת. עד לפני 5 שנה זה הכל היה מתנהל רק בקבוצות וואטסאפ. המוקדנים מקבלים את הקריאה, יש 350 מוקדנים בארגון, מקבלים קריאה, מעבירים אותה לאזור הרלוונטי בוואטסאפ.
ומי שזמין,
לצאת,
מי שזמין אומר...
הוא יוצא לאירוע ומטפל. בחצי שנה האחרונה הארגון התחיל לעבור גם לאפליקציה, אז חלק גדול מהערים כבר, זה הכל עובד דרך אפליקציה שמזהה את המתנדב לפי מיקום, וכמובן הוא לא חייב לקחת את האירוע, אם הוא יכול, הוא מושך את האירוע מהאפליקציה והולך לתפק.
פלאי הטכנולוגיה לטובת סיוע לאנשים. הבנתי שחילצת...
דיברתם על העשור האחרון, זה גם כן אחד מהשכלולים.
הבנתי שחילצת כבר 32 ילדים נעולים ברכב. א', זה מלמד שזה קורה הרבה מאוד. ובעצם מלחיץ, נכון, הסיטואציה הזאת?
אני, ברוך השם, לא הייתי בצד של ההורים שהילד שלהם נינל ברכב, הייתי רק תמיד בצד השני. הלחץ הוא גדול, אנחנו רואים את זה, לפעמים ההורים ממש בהיסטריה. אבל צריך לציין שרוב המקרים זה לא ילדים שנשכחים ברכב, אלא ילדים שנינלים ברכב לעיני הוריהם או כל מישהו אחר. זאת אומרת, האמא למשל הגיעה, שמה את התינוק בבוסטר, נעלה אותו בחגורה, ובא להיכנס לדלת מקדימה, והרכב נעול.
מלחיץ מאוד. אני, כשהילדים שלי היו קטנים, זה היה הסיוט שלי.
זה מובן, זה מובן. היה לי גם פעם מקרה מאוד מעניין, זאת אומרת, מקרה קרוב. אני מקבל קריאה על ילד שנינל ברכב בערך 300 מטר ממני, אני ישר מתקדם לשם, אני מגיע, אני רואה שזה אחיין שלי בתוך האוטו, וגיסי מבחוץ, כן. אז זאת אומרת, זה יכול לקרוא לכולם, הוא פשוט יצא לנפח אוויר בגלגלים בתחנת הדלק, והרכב נינל כשהוא עוד היה מונע עם התינוק בפנים.
הארגון נוסד במקור על ידי חרדי, ועד היום יש לו קצת דימוי של ארגון של חרדים, אבל אתה מספר לנו שזה לא בדיוק ככה עכשיו.
הארגון באמת נוסד בשנת 2006 על ידי מאיר וינר, תושב מודיעין אליט. הוא ראה את הצורך בשילי אינתיפאדה השנייה, כל כביש 443, הוא ראה שיש צורך ופתח איזה קבוצה במירסים באותו תקופה או משהו כזה. בשנת 2010 ישראל אלמסי, כיום מנכ"ל הארגון, גילה את הארגון הזה ואת הצורך בו והעביר את כולם לוואטסאפ. בעצם מאז זה גדל וגדל. היום אפשר למצוא מכל הסוגים, מכל המינים, בנים, בנות, ערבים, יהודים, מכל הסוגים.
ואיזה תחושה זה נותן בסופו של דבר? זו שאלה שאני שואלת במהלך כל השבוע את כל המרואיינים שלי. למה בעצם אתה עושה את זה?
איך אני אגדיר לך את זה? בן אדם שלוקח סמים, יודע להגדיר את התחושה, זה פשוט ממכר. זה לא משהו שאפשר להסביר. ברגע שעוזרים פעם אחת, רואים את החיוך על הבן אדם שנעזר בנו, רואים את האלם, מה אתם קיימים, זה באמת בחינם, איך אתם עושים את זה, ומה, אתם לא מקבלים כסף. התחושה הזאת היא שעזרת למישהו ושינית לו את כל היום, זו תחושה מדהימה.
אתה אומר, זה כמו היי, זה היי.
ממש, ממש, כן. בבית שלי יודעים שאם אני לפעמים קצת יותר לחוץ ועצבני, אמרו לי, לך לאוטו, תחפש קריאות, אני חוזר רגוע.
זה מה שמרגיע אותך, אתה אומר.
כן, כן, ממש ככה.
אבל זה הדבר היפה שבאמת עולה גם בכל השיחות האלה, שהנתינה פה היא לגמרי גם קבלה. כל מי שמתנדב מקבל המון בחזרה. כלומר, באיזשהו מקום זה אפילו קצת אגואיסטי.
את יודעת מה? יש פעמים שאני באמת הולך ומחפש קריאות כדי להרגיש טוב. ותחושה שעזרת למישהו והוא בלעדיך לא יכל להסתדר, אין דברים כאלה.
החיים בעולם המודרני מספקים לנו המון נוחות. החיים שלנו הרבה יותר קלים ונעימים מאשר לפני 100 וגם 50 שנה. הכל זמין בכף ידינו, בתנועת יד קלה על הסמארטפון. מצד שני, אנחנו מרגישים בתוך המרדף שהוא לפעמים כמעט חסר משמעות. ולכן נולד החיפוש הזה, אחרי משהו שייתן טעם. כי בתוך המרדף אנחנו כל הזמן מחפשים משמעות. כשפנינו אליכם המאזינים וביקשנו סיפורים על אנשים שמביאים אור, ידענו שזה נמצא בכל מקום, אבל לא שיערנו עד כמה. עד כמה כל כך הרבה אנשים רוצים לעשות שלא על מנת להרוויח. לא בשביל לעשות לעצמם שם, אלא פשוט כי זה עושה טוב למישהו אחר, וכן, זה גורם לך או לך להרגיש טוב עם עצמכם. להרגיש שיש משמעות לדבר הזה, למרדף היומיומי שנקרא חיים. בתוך הקדמה האינסופית הזאת, אנחנו רוצים להרגיש שיש עוד משהו. ורבים מאיתנו מוצאים אותו בדיוק במקומות האלו. ומה אגיד לכם? זה פשוט משמח ומרחיב לב. כל כך נהננו לעשות את הפרק הזה, שזה יהפוך לפינה קבועה בתוכנית. באנו חושך לגרש, הלוואי ונצליח כל יום מחדש. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי, ב-10 בבוקר בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל, למייל התוכנית, sedar.yom8@strudel.gmail.com, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורכת סדר יום עם עירית רושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום, דנה אסרף ותומר שלפניק. טכנאי השידור היו יואב כהן, שלומי יצחק ויוג'י גבאי. להתראות, עד הפעם הבאה.